היי, אני ניר ואתם על התמונה הגדולה. היום יש לנו פרק קצת מיוחד, פרק לא לגמרי מתוכנן, שעוסק באחת החברות שדיברנו עליהן בעבר. בפרק 5 של העונה הקודמת, העונה הראשונה, דיברנו על חברה בשם זילו. זילו היא ענקית נדלן אמריקאית, מין סוג של יד 2 ומדלן כזה ביחד. ובעונה הקודמת דיברנו על השינוי הגדול שהיא עושה במודל העסקי שלה. עכשיו, כשחברות עושות כאלה שינויים גדולים, לא תמיד אנחנו יכולים לראות בדיוק את התוצאה. לפעמים זה לוקח הרבה זמן, תהליכים ארוכים, לפעמים התוצאות הן לא לגמרי מובהקות. במקרה שלנו הפעם, המהלך של זילו הסתיים בכישלון גדול ומהדהד. זו הזדמנות טובה מבחינתנו לנתח אחורה את האימור האסטרטגי ולנסות להבין למה הפעם הוא לא כל כך הצליח.
אתם על התמונה הגדולה, פודקאסט על חברות הטק הכי מעניינות בעולם. אני ניר סבתו.
ואני אביעד בן יהודה.
בואו נתחיל.
היי אביעד, מה קורה?
הלאה ניר, מה קורה? היום אנחנו בפרק חירום, פרק בזק על הפולו-אפ על מה שקורה עם זילו. הרבה ביקשו מאיתנו גם בפייסבוק וגם בטוויטר. אתם חייבים לדבר על מה קרה עם זילו. נכון, היה לנו פרק בעונה הקודמת וחדשות די מרישות.
נכון, ואתה יודע, וגם זה מגניב כזה, שאני חושב שזילו היא יחסית חברה שלא מאוד מאוד מוכרת לאוזן הישראלית, בסוף הם לא פעילים בארץ. ואני חושב שיש מאזינים ששמעו על זילו בעיקר בגלל הפודקאסט, ואז כזה, כשהיא בכותרות, אז היה כזה, היי, אתם דיברתם על זה, אז בואו, כאילו, סגרו לנו את הפינה, סגרו את המעגל, אז הנה, אנחנו מרימים את הכפפה, אנחנו על זה. בואו נדבר שנייה על המבנה של הפרק הזה, מה אנחנו יכולים לעשות בו, אז אנחנו נתחיל מאיזושהי תזכורת קצרה למי שלא היה איתנו, על מי היא זילו ומה המהלך שהיא ניסתה לעשות, ואז נדבר על האירועים של השבועות האחרונים, על הנפילה הגדולה ועל הכישלון של המהלך הזה. ואז ננסה ביחד, אני ואתה, קצת לנתח מה השתבש, למה זה לא עבד, וננסה להסיק כמה מסקנות מעניינות מהסיפור הזה.
נשמע אחלה. אני באמת חושב, כי אני נכנס לפרק הזה, באמת פרק לא רגיל שאנחנו עושים, נכנס עם באמת שאלה אחת מרכזית, לפעמים כשאתה יוצא באסטרטגיה, יכולה להיות אסטרטגיה נכונה, אבל לפעמים הכישלון יכול להיות או בגלל ביצוע, או בגלל שמתברר לך שהאסטרטגיה בכלל הייתה מוטט לחלוטין. אז אנחנו ניתחנו את הכניסה של זילו לתחום הזה של אי-ביינג, ותכף באמת נעשה איזושהי תזכורת קטנה, בראי מאוד חיובי, אך עם הסתייגויות. מעניין אותי לראות בניתוח שלנו, האם אנחנו ננסה ככה, אתה יודע, להבין, אוקיי, האם היה פה בעיה באקסקיושן, או האם באמת האסטרטגיה הייתה מוטעת לחלוטין, ואולי גם אנחנו קצת פספסנו, זה גם פייר להגיד.
טוב, אז בוא נדבר ככה. מי שלא זוכר, זילו היא חברה שהיא מרקט פלייס בעצם של נדלן. מה שאתה נכנס לאתר, אתה יכול לראות הרבה מאוד דירות שמוצאות למחירה או להשכרה, והיא הפלטפורמה הכי גדולה בארצות הברית, עם מאות מיליונים של יוזרים שנכנסים ומחפשים בדירות. כמו סוג של, אמרנו, יד 2 ומדלן, אתה יכול לראות כזה מידע, היסטורי, תכנוני, על כל דירה ועל כל נכס, לגמרי שולטת בשוק האמריקאי. כאילו, אין לה ממש מתחרה גדולה מבחינת להשיג ידע על דירות. ואחד הקילר פיצ'רים שלה היה בעצם הזסטימייט, מדד שנותן לך את המחיר המתאים, הנכון, ההוגן לדירה.
זה, אתה יודע, אפשר כבר לעשות את זה במרכאות, אני חושב, אם אנחנו נכנסים לפרק שלהם, אבל בואו נזכיר בקצרה מה זה הזסטימייט. אז הזסטימייט הוא היה בעצם איזשהו פיצ'ר שזילו שמה אותו בפעם הראשונה, היית יכול להיכנס ולראות את הערכת השווי של כל נכס בכל נקודה בארצות הברית, וזה היה lead generation פשוט מדהים לעסק שלה. כאילו פתאום, אתה יודע, אנשים עם סקרנות, רוצים להסתכל, אוקיי, כמה הבית של השכן שלי, כמה הוא שווה, מה הזסטימייט של זילו אומר? זה נהיה, כן או לא, זה נהפך להיות איזשהו, לא יודע אם זה בנצ'מרק, אבל זה כן נהפך להיות משהו ששמים עליו בעסקאות נדלן. זאת אומרת, הזסטימייט תמיד מרחף, בין אם מתעלמים ממנו, בין אם הולכים לפיו כאינדיקציה. אבל אין ספק שזה היה הפיצ'ר, כאילו שחושבים על זילו, חושבים על הזסטימייט, והמודל הזה עבד לזילו פשוט מצוין.
יפה, עכשיו, החברה היא סופר מצליחה, היא אינפיקה, שווה עשרות מיליארדים, וצומחת במספר המשתמשים, לכאורה כאילו הכל היה טוב, עד שלפני 3 שנים היא הכריזה על איזשהו מהלך חדש, ובעצם נכנסה לתחום פעילות אחר לגמרי. אנחנו, כשקלטנו את הפרק, ראינו את המהלך הזה וחשבנו שהוא נורא נורא מעניין, כי מה שהיא בעצם אמרה זה, עד עכשיו הייתי מין מרקט פלייס כזה, הפגשתי בין אנשים שמוכרים דירות לבין אנשים שרוצים לקנות דירות, ואני הולכת עכשיו להתחיל להיכנס, להיות שחקנית אקטיבית בתוך המרקט פלייס, אני הולכת לקנות נכסים, לשפץ אותם ולמכור אותם. זה לכאורה כאילו נורא נורא שונה ממה שהיא עשתה עד עכשיו.
נכון, אז כל התחום הזה של iBuying זה בעצם פליפינג, בנדלן שקורה אונליין, נכון? אז יש לך פליפינג, זה בעצם אתה קונה נכס במטרה להשביח אותו בטווח קצר, למכור אותו לאחר מכן ברווח. אז iBuying זה בעצם העברה של הפעילות הזו לרשת, כן? הכל מתבצע אונליין, מבלי שיש לך עכשיו איזשהו פליפר או מתווך נדלן שאחראי על העסקה. וזילו היא בעצם ראתה מגמה כזו שקורית, במיוחד בהובלה של שחקנית שקוראים לה Open Door, שניגע בה בהמשך. ולפני 3.5 שנים היא הכריזה בהפתעה גמורה על הכניסה שלה לתחום ה-iBuying. למה היא עשתה את זה בעצם? בוא נזכר רגע למה, מה היו המוטיבציות.
זילו היא עבדה בשוק שהיא, כן, היא הייתה דומיננטית והייתה נורא נורא חזקה, אבל בסוף הרווח שלה פר טרנזקציה היה מאוד נמוך. עסקה מוצלחת מבחינתך הייתה למכור ליד למתווך שיקח איזשהו אחוז מהעסקה. אתה משווה את כל זה לבין אשכרה לקנות את הבית ולמכור את הבית, אתה יכול לייצר הכנסה הרבה יותר גבוהה, וגם הרווח הגולמי שבסוף נשאר לך ביד, יכול להיות הרבה יותר גדול.
זילו בעצם, אתה יודע, היא הסתכלה על שוק הנדלן, והיא אמרה, אני רק מגרדת את קצה הקרחון, אני אמנם מאוד רווחית, אני מוכרת פרסומות, התחום הזה עוד לא עבר באמת disruption טכנולוגי של ממש, אני, יש לי כבר המון דאטה, יש לי את ה-Zestimate, יש לי מידע על כל מיני טרנזקציות שקורות, אני יכולה לעשות עם הדאטה הזה בעצם משהו, אני יכולה אולי להיכנס בעצמי.
נכון, בעצם זילו, מה שהיא רואה, אז היא רואה שני יתרונות אסטרטגיים נורא נורא חשובים. אחד, היא אומרת, יש לי את כל הטראפיק. הרי אנשים שרוצים למכור דירה ואנשים שרוצים לקנות דירה, שני הסוגי הלקוחות האלה מגיעים לזילו ומעלים את הנכסים שלהם, רק טבעי שאני כבר אוכל לקנות מהם ולמכור להם. החלק השני זה שיש לה, היא בעצם יושבת על כל הדאטה, ויש לה צוותים נורא נורא חכמים של כלכלנים ומדענים שיודעים בדיוק לחשב, ודאטה שהוא unmatchable, יודעים הכי טוב מה קורה בשוק הנדלן, ואמרו, אני הולכת לחבר את שני הדברים האלה, יהיה לי גם את הטראפיק, יהיה לי גם את הדאטה, אני יודע לקנות במחיר הנכון, ולמכור במחיר הנכון.
נכון, ובעצם הפעילות הזו של iBuying, רק נגיד מה המאפיינים שלה, כי זה גם שינוי מאוד משמעותי באיך שהביזנס עובד, כי אם קודם היה לך בזילו עסק של פרסומות, הרווחיות בו הייתה מאוד מאוד גבוהה, הכניסה עכשיו ל-iBuying היא בעצם כניסה לעסק שבו המרג'ינים, הרווחיות היא מאוד נמוכה, כן? על כל בית כזה שאתה קונה ואז מוכר חזרה לשוק, הרווח הוא כמה עשרות אלפי דולרים במקרה הטוב, כן? על כל בית כזה, ולכן סקייל היה פה מאוד מאוד חשוב, כאילו זילו כן התחילה בקטן, אבל הגבירה לאט לאט את קצב קניית הבתים שלה.
נכון, זה בדיוק מה שקרה. בעצם זילו מסתכלת על השוק, היא לא מתחילה בכל ארצות הברית על ההתחלה, בוחרת כמה שווקים ספציפיים, כמה טריטוריות, ומתחילה בטריטוריות האלה להשיג צוותים מקומיים שקונים, משפצים ומחזירים חזרה לשוק דירות, ובעצם כל רבעון בשלוש שנים האחרונות, אתה רואה שהפעילות הזאת תופסת תאוצה. היא נכנסת לעוד שווקים, קונה עוד דירות, וזה הולך, וכבר בגלל שהמספרים של למכור בית, זה על הנייר, זה נראה כמו המון המון הכנסה, אז אם אתה מסתכל על הדוחות הכספיים של זילו, אתה קולט שכאילו ממש בכמה רגעים, בפרק זמן נורא נורא קצר, פתאום רוב ההכנסה, או חלק גדול מההכנסה, מגיע מלמכור דירות, וזה פעילות שהיא נורא נורא משמעותית לחברה, ובגדול שוק ההון אוהב את זה. אנחנו חושבים שוואו, איזה יופי, החברה מצליחה, ונכנסת לזה, וקונה הרבה, ומוכרת הרבה, ונכון, זה עדיין לא לגמרי רווחי, אבל כמו כל חברות הטק שאנחנו מכירים, הם ידעו עוד מעט לסדר את זה.
נכון, ובמקביל, אמרנו שהפעילות הזו של iBuying, זילו התחילה אותה ממש בקטנה לפני כ3.5 שנים, אבל כמו שאנחנו יודעים, שוק הדיור בארצות הברית התחמם בטירוף בשנתיים האחרונות, ואני פה, אני בדיוק מול הנתונים של קצב קניית הבתים של זילו, אני יכול להגיד לך שעד הרבעון של Q3, בעצם רבעון שלישי 2021, כל הרבעונים שהיו לפני כן מ-2019, זילו לא רכשה יותר מ- 2,500-3,000 בתים ברבעון, אבל ברבעון השלישי של 2021, היא פתאום רכשה קרוב ל-10,000 בתים. וזו הייתה העצה מאוד משמעותית. רכבה בעצם על הגל הזה של התחממות הפעילות בשוק הנדלן, ותכף נדבר בעצם מה היו השפעות של זה.
אחלה, ואז קרה משהו שהיה קצת מדאיג. לפני כמה שבועות, זילו מפרסמת איזושהי הודעה, שהיא מפסיקה לקנות דירות חדשות להמשך 2021, להמשך השנה. והמניה כמובן יורדת, כי חדשות כאלה אף פעם לא יכולות להיות משהו טוב. אבל אתה יודע, אנשים שרצו להגן על החברה אמרו, כן, יכול להיות שהם קנו מספיק, ועכשיו הם לאט לאט התחילו למכור אותם, וכל מיני הספרים כאלה. ומה שזה גרם, זה גרם לאיזושהי התחלה של שמועות כזה, של מה קורה בזילו. וכל מיני אנליסטים בעצם ישבו על זילו, על הפלטפורמה, וניסו לתחקר מה קורה לפעילות של ה-iBuying של קנייה ומחירת דירות. בגלל שזילו היא לא פעלה עדיין בכל ארצות הברית, היה יותר קל לעשות זום אין כזה לשווקים שבו היא כן היא פועלת, והם חיפשו לראות את הדירות שמוצאות בשוק על ידי זילו, וראו משהו נורא נורא מוזר. מה שהם ראו זה שזילו מוכרת לשוק דירות במחיר קצת יותר נמוך ממה שהיא קנתה אותה מלכתחילה. אז אתה יכול לראות בזילו את היסטוריית את ההיסטוריה של כל נכס. אתה רואה בכמה הוא נמכר. אתה רואה שזילו קנו אותו ביוקר לפני חודש, חודשיים, שלושה, ואתה רואה שעכשיו אותה דירה חוזרת לשוק אחרי שיפוץ במחיר יותר נמוך. אז אני שם בצד שנייה את כל אתה יודע, העלויות של האופרציה והניהול ועלויות עסקה ומימון, כל הדברים האלה שקשורים. בסוף, ממש בשורה, השורה התחתונה, זילו מפסידה כסף כי היא קונה ביוקר מוכרת בזול.
נכון, ואז יש לך מין כזה שבוע, שבועיים כאלה של חרושת שמועות, ואז מגיע המועד הזה של פרסום הדוחות, ואז המנכ״ל של זילו, ריץ' ברטן, נכון? דיברנו עליו, על ריץ' ברטן, והוא בשיא הכנות ישר פותח ואומר, תקשיבו, העסק לא עובד, אנחנו סוגרים את הפעילות, ניסינו, לא הצלחנו לחזות במדויק את מחירי הבתים, הפסדנו המון כסף, סוגרים את הפעילות, מפטרים רבע מהעובדים, וזה דרמה פשוט ענקית.
טוב, מאיפה מתחילים? כאילו, א', אני חושב שזה מדהים. כאילו, לבוא ולהגיד, תשמעו, ניסינו, אנחנו סוגרים, בום. כאילו, את כל האסטרטגיה של החברה בשלוש שנים האחרונות, הכל נעצר ברגע אחד, רבע מהחברה הולכת הביתה, יש להם בתים בשווי $3 מיליארד שהם כבר קנו והם לא יודעים מה לעשות איתם עכשיו.
אתה יודע על מי חשבתי ביום הזה? חשבתי על הג'נרל מנג'ר של פעילות אי-ביינג של זילו. תחשוב איזה מכה זה...
איזה מסכן.
אתה יודע, אני בטוח ש-it's not his first rodeo, כן? הוא עוד התאושש וזה, אבל תשמע, תראה איזה מכה זה. כאילו, אתה ניסית באמת אימור מטורף, ולהיקשל ככה בפומבי, זה לא איזה סטארט-אפ כזה, אתה יודע, בקטנה, שמקסימום, אתה יודע, אתה ממשיך לדבר הבא. זה קורפורט אמריקה, זה מנהל שדברים כאלה יכולים ללוות אותך אחר כך בקריירה, בין אם זה בזילו או במקום אחר. סתם, היה כזה מחשבה כזו על, אוקיי, מה קורה עם כל המנהלים האלה שדחפו, דחפו, דחפו, ועכשיו, אתה יודע, צריכים גם להתמודד עם כישלון.
עכשיו, אני חושב שיהיה מעניין אם אני ואתה שנייה ננסה לנתח למה זה נכשל, אוקיי? ואני חושב שבאיזושהי רמה מאוד מאוד גבוהה, אסטרטגית או סופר אסטרטגית, יש משהו בכניסה של זילו לתוך הפעילות הזו, שהוא היה קצת לא טהור. זאת אומרת, זילו, הרקע שלה הוא לא היה שם. כן? היא לא יודעת באמת לקנות בתים, היא לא באמת יודעת לשפץ, זה לא משהו שהיא טובה בו. זילו, וגם אני חושב שדיברנו על זה בפרק המקורי שעשינו, זה חברה השלישית של ריץ' ברטון, שמה שהוא יודע לעשות... זה להקים מרקט פלייסים כאלה שמגשרים על מידע. אז החברה הראשונה שהוא הקים הייתה אקספידיה, שעשתה את אותו דבר בעולם התעופה, היא בעצם לקחה טיסות ואנשים שרוצים לטוס, ויצרה פלטפורמה שמאפשרת לך לראות את המחירי טיסות ולהזמין את הטיסה שהכי מתאימה לך. הוא הקים את גלאסדור, שזה אותו סוג של רעיון, זה מעסיקים ומשרות ומועמדים מצד שני, וזילו בעיניי הייתה יושבת על המשבצת הזאת של חברה שהיא, זה בגדול מה שהיא יודעת לעשות, היא סוג של מרקט פלייס כזה שמפגיש בין אנשים שמוכרים לאנשים שקונים.
יש לך מידע אסימטרי, אתה מנגיש אותו, אתה עושה את זה, אתה יודע, באמצעות חוויית משתמש מאוד מאוד נעימה, וזהו, אנשים באים ומתחברים, יש לך מרקט פלייס.
נכון, ואני חושב שחלק מהמוטיבציה של זילו לעשות את השינוי הזה, ובעצם בנקודת הזמן הזו, פתאום להיכנס לקנות ולמכור בתים, הייתה משהו, ואני זוכר שאתה אמרת לי את זה כשהקלטנו את הפרק על זילו, והכנסנו את זה גם לפרק, ואני נראה לי לא הבנתי עד הסוף כמה חכמה הייתה הנקודה שלך, זה שזילו ראו בעצם את השוק לאן הוא מתפתח. הם ראו מתחרות כמו אופן דור, הם ראו שחקנים שמנסים לקחת את כל החוויה של הקנייה והמחירה עצמה, ולהפוך אותה להיות יותר נעימה ואונליין וכל הסיפור הזה. ואת יודע, הרבה פעמים כשיש לך את הענקיות, הן מגיבות לאט מדי ומאוחר מדי. ואני חושב שזילו דווקא בא במקום שהוא, תראה, אפשר מאוד להעריך אותו, אמרו, רגע, אנחנו לא רוצים להיות קודק, אנחנו רוצים להיות בלוקבאסטר, אנחנו רואים את האיום, אנחנו ערים לו, אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעשות יותר טוב, אנחנו לא נהיה אדישים, אנחנו ננסה לעשות את זה.
במקרה הזה גם האיום שבא, כמו שהזכרת, מחברות כמו אופנדור, זה באמת היה מקרה כזה של disruption קלאסי, כי באה חברה כמו אופנדור, והיא לא באה לעשות ככה disruption ישיר, היא לא באה ומקימה עסק שהוא זהה לחלוטין לעסק של זילו, היא באה מלמטה, היא בעצם הולכת ונותנת איזשהו שירות לאנשים שלא מקבלים אותו כרגע היום מזילו, וזה בדיוק הסכנה, כי ברגע שזילו כבר לא תהיה היעד הראשון שבו אתה מחפש בית, הוא מסתכל על בית, ויש לך נכסים למשל שנמצאים רק באופן דור או רק בפלטפורמות אחרות, אז ההכנסות מפרסום גם יורדות, אז באיזשהו מקום זה היה ראתה וזה גם איזשהו מהלך הגנתי, בעצם להגן על עסק הליבה. ויש בזה מן החוכמה, אני כן מבין את ההיגיון.
לגמרי, אתה יודע, אני באמת מלא הרצה למהלך הזה, כי הם גם אומרים, נכון, אז אני לא עושה את זה היום, אבל למה שאני לא אשתנה? אני יכול להיות הרבה יותר טוב מאופן דור בביזנס הזה, כי יש לי את הדאטה ויש לי את הטראפיק, וכאילו, אם אני באמת אעשה את זה, אז אני אצליח לנצח. ואני חושב שרוב החברות הגדולות לא באמת עושות את זה. זה בדרך כלל כזה, יודע, מניעים איזשהו פרויקט, הוא לוקח מלא מלא זמן, בינתיים המתחרה, הסטארט-אפ הזריז והממוקד, עוקף אותך בסיבוב. ודווקא כאן היה משהו שהוא היה אמיץ מאוד. אבל מצד שני, זה כן גורם לי לחשוב כזה, אתה יודע, החברה היא לא הייתה בנויה לזה. הם לא באמת ידעו לעשות את זה. הם כאילו רצו לעשות את זה מאוד, והשקיעו בזה מלא מאמצים, אבל לא היה להם את הידע האופרטיבי של איך לעשות את זה. החברה, זה לא היה הליבה של החברה.
אני מאוד מתחבר למה שאמרת, שבדרך כלל, אתה יודע, בחברות שהן כבר גדולות, חברות לא ענק, אבל אתה יודע, מעבר לאיזשהו רף מסוים, אז הפיתוי לא לזוז מהר הוא נורא גדול, נכון? כי אף אחד לא רוצה לסכן את העבודה שלו, אף אחד לא רוצה לסכן את הרפיוטיישן. ופה יש לנו מקרה הפוך, יש לנו חברה שבעצם לוחצת על הגז מהר מאוד, מהר מאוד, אתה יודע, בהשוואה, כמובן לא בהשוואה לסטארט-אפ, אבל בהשוואה לחברה ששווה כמה, עשרות מיליארדים כבר, אבל כמו שאתה אומר, בניית היכולות, יכול להיות שזה משהו שלא היה שם. אז בוא באמת נתחיל לגעת בסיפור הזה, בוא נתחיל באמת לפרק את זה לסיבות, ששוב, אנחנו אף אחד באמת לא יודע מה היה שם באמת, זה חלק מהסיפור גם, נכון, יש אפילו מין כזה קרב גרסאות, אז בוא נתחיל באמת עם הדבר הראשון שהזכרת, שזה בעצם זילו נכנסת לתחום מאוד מורכב, מאוד old fashion כזה של נדלן, שלא היה לה באמת את היכולות האופרטיביות, איך להתנהל בו בחוכמה.
כאילו, אתה יודע, בסוף זילו היא, בסוף היא חברת תוכנה, ממוקמת בצפון מערב ארצות הברית, כזה, מנצלת את זה שיש אינטרנט ויכולים להגיע לכל מקום. התחום הזה של, אתה יודע, flipping houses, של לעשות מסע ומתן על דירות ולשפץ וזה, זה תחום שהוא, בוא נגיד, בדרך כלל אין בו הרבה מהנדסי תוכנה ומעצבים ומנהלי מוצר, זה בדרך כלל יותר אנשים שהם...
תתפלא, אם התחממו את השוק, למשל במקומות כמו אוסטין, יש לך אנשים שעזבו את ההייטק ועברו להיות בנדלן, אז אני יכול, מכיר כמה כאלה.
לוקח את האמירה שלי בחזרה, אבל בוא נגיד ככה, אבא שלי הוא קבלן, ואני זוכר מאז שאני ילד קטן, שהוא היה לוקח אותי לבית ספר, ואני שומע אותו, יודע, מרים את הטלפון וצועק על כל מיני קבלני משנה ועל האינסטלטור ועל החשמלאי של למה הוא לא הגיע, והוא הבטיח לו את הדבר הזה ואת הדבר הזה. זה תחום שהוא נורא נורא מלוכלך, הוא לא סטרילי, הוא לא חלק.
נכון, וגם המתחרים שלך, כן, בצד השני, זה לא איזושהי אסופה של אנשים רנדומליים, זה אנשים סופר ממוקדים, לא רוצה להגיד קרישי נדלן, כן, אבל אנשים שיודעים מה הם עושים, כן, יודעים אפילו לפעמים יותר טוב מזילו, כי יש להם את היתרון הזה של הלוקליות. היתרון שהם יכולים לזוז יותר מהר, לראות, לגעת בנכסים. ויש להם פריבילגיה שלפי דעתי, פריבילגיה אחת מרכזית שלזילו לא הייתה. שזה היכולת לבחור בעצם איזה עסקאות לקחת. כן, זילו, יש המון המון לחץ, כן, מתוך הארגון שמגיע, בוא נזוז קדימה, בוא נגיע לסקייל, בוא נקנה כמה שיותר בתים. תחשוב על זה שאתה בתור יזם נדלן שמתעסק בפליפינג, אתה פחות ממהר, אתה תחכה לעסקה הנכונה, אתה לא תיכנס לעסקה שהיא לא מתאימה לך, ואז נשאל את השאלה הבאה, אם כל יזמי הנדלן פועלים בצורה רציונלית כזו, ובוחרים בפינצטה את העסקאות שלהם, האם זה לא אומר מיידית שהעסקאות שזילו כן לוקחת בסוף, הן העסקאות הלא טובות, הן בעצם הלימונים, כן, לפי התיאוריה הכלכלית הזאת, נכון?
כן.
שבעצם זה עסקאות לא טובות.
נכון, ואז, ואתה יודע, אז בוא כזה נחשוב בעצם מה זילו ניסתה לעשות שונה בגישה, כי יש לך את הקריש נדלן המקומי, זה שמחפש מציאות, שהוא מכיר הכל, שהוא יודע, שהוא בונה לעצמו איזשהו מערכת לידים משומנת, כדי למצוא את הדירות האלה שכדאי לעשות בהם flipping houses, ולזילו לא הייתה את האחיזה הזו, היא לא מכירה טוב, אבל מה שהיא כן מכירה טוב, או חשבה שהיא מכירה טוב, זה את כל הדאטה. היא חשבה שתבנה מודל כלכלי מדויק, תשתמש ב-AI, תשתמש בכל הכלים על הגודל של דירה, ושנת הבנייה, והתוכנית, והמיקום, והשכונה, והזיפ קוד, וכל הסיפור הזה, ואני אדע בסקייל למצוא את המחירים הכי טובים, ואני אדע לנצח. ואני חושב שכאן, אחת התמות המעניינות, זה האם באמת מי פישל, כאילו האם ה-AI, צורך העניין, האם ה-Machine Learning, שחשבנו שהוא יפתור לנו את כל הבעיה, והוא ידע להגיד לנו בדיוק מה המחיר הנכון, האם הוא בעצם פישל, כי הוא לא ידע להתמודד עם השחקנים המקומיים. בשר ודם.
תראה, לפחות לפי הגרסה הרשמית ששמענו בשיחת המשקיעים, אז המנכ״ל ריץ' ברטון, הוא אומר, לא הצלחנו לחזות את מחירי הדיור, מחירי הנדלן, כמו שחשבנו. ופה עוד כמה שאלות מעניינות. שמע, לפעמים, באמת, יש נטייה למנהלים, ואני חושב שזה גם חלק מהדיונים ששמענו בטוויטר, דיונים סופר מעניינים, על בעצם נטייה כזו שמנהלים להסתמך יתר על המידה, על הפוטנציאל של ביג דאטה, להתאהב בפוטנציאל של, אתה יודע, לפתור בעיות ממש כמו קסם כזה. ופה, בתחום כמו נדלן, יכול להיות שבאמת יש לך דברים שאתה יודע, האלגוריתם מגיע עד מקום מסוים. יש לך דברים שאתה לא יכול לקמת, כמו למשל, איך התאורה בשעה 4 בצהריים נמצאת, אתה יודע, איך היא במטבח, או עד כמה, לא יודע, עד כמה החצר יפה. כן, כל מיני דברים ש... תשמע, זה התחום, זה נדלן.
כן, עוד, אתה יודע, שכנים שהם מרעישים ועושים לך, אתה יודע, מסיבות כל הלילה, לא יודע אם קריו, כי זה דבר נפוץ בארצות הברית, אבל אני יכול לראות איך זה פוגע בערך של דירה, אם השכנים הם לא סבבה, וזה בדיוק העניין, אמרת את זה יפה, אתה יודע, ה-AI יכול לקחת אותך עד לנקודה מסוימת, אבל יכול להיות שפעמים בשטח אתה תמיד תפסיד.
נכון, ויש גם עוד דבר שזה בעצם התנודתיות שהשוק הזה, היה בו בעצם בשנתיים האחרונות, יש לך אלגוריתם שאני לא יודע, אתה יודע, אני לא יודע על בסיס איזה דאטה הם לקחו, כן, הם מסתמכים על דאטה היסטורי, אבל כשיש לך מחירי בתים, שא', הייתה לנו תקופה של עלייה מאוד משמעותית במחירי הנדלן בארצות הברית, ולאחריה, בזמן האחרון, התקררות, כן, עלייה יותר מתונה. וכשזה המקרה, אז אתה כבר אולי לא בטוח שהדאטה שאתה מסתמך עליו בכלל רלוונטי, יכול להיות שאתה יודע, הבתים עולים, אולי האלגוריתם מתעדכן בנקודה הזו, פתאום זילו מתחילה לחשוב שאוקיי, אולי זה אז אסטימייט, ואז פתאום השוק מתקרר, והיא מגלה שהיא עכשיו תקועה עם בתים שהיא אוברפייד. אז שוב, אנחנו לא יודעים מה קרה, אבל כשהאווירת המקרו משתנה סביבך במהירות כל כך רבה, אולי האלגוריתם כבר לא יכול לחזות במדויק.
נכון, אבל אתה יודע מה, מצד שני, יש גם עדויות, ויש גם צד אחר לסיפור שאומר, תקשיב, זילו, הם יודעים את העבודה לא רע, אוקיי? וגם הצוותים שעובדים על זה, הם צוותים שהם סופר מוכשרים, והצליחו להביא את זה לאיזשהו קירוב. יש טענה שאומרת, נורא קל וסקסי, ובגלל שאף אחד לא יודע איך המשין לרנינג עובד, אז בואו נאשים את המשין לרנינג. אבל יכול מאוד להיות שהבעיה הייתה אחרת. יכול להיות שזילו הציבה לעצמה יעדים של לזוז כמה שיותר מהר, לזוז כמה שיותר אגרסיבי. ואז גם עם ה-AI, אוקיי, אמר הבית הזה שווה מיליון דולר, המנהל בשטח, האנשים שהיה להם יעדים, אמרו בסדר, אני חייב את הבית הזה, אני לא מוכרים אותו במיליון, אני אקנה אותו במיליון 50, אני אקנה אותו במיליון 100. אני אעמוד ביעדים בכל מחיר, ולא נורא אם אני אפסיד קצת, כי זה בסדר, אנחנו סטארט-אפ וזה growth, והעיקר בוא נראה שהמודל עובד. ויכול להיות שהתרבות הארגונית הייתה זו ש... בעצם לא הייתה מספיק קשובה למשין לרנינג, לא הייתה מספיק קשובה לאלגוריתם, וחשבה שהיא יודעת יותר טוב, ובגלל השאפתנות והמהירות והלחץ מהנהלה, יכול להיות שדווקא זו טעות אנושית.
אתה יודע מה מעניין? כי עכשיו באמת התחילו לצוץ גרסאות, בדיוק מה שאתה אומר. יש עכשיו מין קרב גרסאות הזה, יש לך את הגרסה הרשמית שמה שאומרת ההנהלה, מה אומרת החברה, ופתאום יש לך בכל מיני אתרים, יש איזשהו אתר שנקרא בליינד בארצות הברית, זה בעצם עדויות אנונימיות של עובדים בטק, ואתה לא רואה שם מי הבן אדם, אתה רואה שם, אוקיי, senior developer at Zillow, ואתה רואה שם אנשים שממש באים להגן על העבודה שלהם, אתה ממש קורא את הפוסטים שלהם, זה כאילו הם כותבים מדם ליבם כזה, והם אומרים, תקשיבו, האלגוריתם היה בסדר גמור, העבודה, לא היה שום דבר שהוא לא, אתה יודע, out of the ordinary. היה טווח טעות, הכל היה בסדר. מה שכן היה, היה פה מנהלים ואנשים שבשטח לא הלכו לפי הדאטה. הלכו וקנו, אתה יודע, במחירים יותר יקרים ממה שרצו. היה להם quotas, במיוחד לאנשים שהיו אחראים על סגירת העסקה, היה להם quotas, מכסות לעמוד בהן, וזה היה לחץ, זה מה שהוביל בעצם להתעלם ממה שהחיזוי בעצם הכתיב.
ומה שעצוב בסיפור הזה, זה שזילו הכנסה קירת החברות כמו אופנדור, ואת המודל שלהם ל-iBuying, וניסתה לחכות אותם, אבל היא נכשלה, אבל בזמן הזה זה לא שכולם נכשלו. iBuying כקטגוריה, כפעילות, מצליח, ואופנדור דווקא מצליחה לא רע בזמן הזה שזילו נכשלת.
נכון, הזכרנו את אופנדור באמת בפרק הקודם, כאחד הסיכונים הכי גדולים של זילו, ו... זה חיה שהיא קצת שונה מזילו, כי זה סטארט-אפ שמ-day one, זה העסק. עסק של פליפינג, קנייה, מכירת בתים. החברה קמה ונופלת על היכולת להבין את השווקים המקומיים, על היכולת לחזות לאן הרוח נושבת, לעשות את ההתאמות, אולי הפוקוס הזה זה גם מה שגורם לה לזוז הרבה יותר מהר. ואנחנו רואים גם בהצהרות לתקשורת, גם את ה... זה הפאונדר או המשקיע הראשון, זה קיט, נכון?
קיט, כן, הוא אחד הפאונדרים.
אחד הפאונדרים, אז הוא בסדרה של עקיצות די כואבות, האמת, לזילו, בעצם אומר, תקשיבו, אני לא מפתיע אותי, כאילו, הם לא יודעים את העסק, ואתם תראו שאופנדור תמשיך בפעילות שלה, ואופנדור עכשיו היא פרסמה דוחות נראים מצוין, זאת אומרת, מה זה מצוין? העסק הזה, שוב, אתה לא מרוויח על כל בית, אבל כל עוד אתה מרוויח, העסק נראה טוב, כל עוד אתה צומח. לעומת זילו, שאתה יודע, רבעון אחד הציגה, וואי, אנחנו, יש לנו רווחיות של 5% על הפעילות של ה-iBuying, רבעון האחרון זה כבר הפסד של 7%, כן? ותחשוב על זה, 7% בסקל כל כך גדול, כמה כסף החברה הזו שורפת. וזה בעצם אותו פוקוס שיש לאופן דור של זילו אין, אולי זה ההבדלים בין שתי החברות.
כן, תראה, בשורה התחתונה, אני חושב שזילו נכשלה בגדול ונכשלה מהר. אני חושב שבמובן מסוים זה היה פשוט מהלך שהיה מנוגד ל-DNA של החברה. זה לא היה מה שהיא עליו היא בנויה, זה לא היה היכולות המרכזיות שלה. ואני כן חושב שיש משהו שהוא נורא אמיץ בזה שהחברה סגרה את זה. כי היא יכלה גם להגיד, צמחנו מהר מדי, אני רוצה לנסות לתקן. אני רוצה להוריד הילוך, לשפר, ללמוד קצת מהטעויות, ואולי לא לגדול כל כך מהר, אבל כן לתקן את זה. ואני חושב שכשזילו מבינה שהחברה לא בנויה לזה, זה לא מה שהיא יודעת לעשות, והמהלך של התיקון הזה יהיה כל כך כואב וכל כך רחוק מה-DNA האמיתי של החברה, שאני מעריץ את זה אני הרצתי את זה שהם נכנסו לזה, ואני מעריץ את זה שהם סגרו את זה בצורה כזאת החלטית.
אז אני רק רוצה להוסיף למה שאתה אומר על איך זה מנוגד באמת לאותו DNA של החברה, יש שתי נקודות שאני חושב על זה בהקשר הזה. אחד, זה היכולת שלך בתור חברה ציבורית לעשות מהלכים שהם הימור כל כך גדול, כי תחשוב על זה שזילו בסוף היא חברה ציבורית, וחברה ציבורית לא יכולה שהשינוי בין הדוחות, בין רבעון לרבעון, יהיה כל כך משמעותי. כן, זה פשוט יגרום למשקיעים ולאנליסטים פשוט לאבד אמון ביכולת של החברה לחזות את ההכנסות ואת הרווח שלה, והיכולת לחזות מה היו התוצאות, לתת גיידנס, כן, ההנהלה שנותנת הכוונה לשוק, למשקיעים ולאנליסטים, היא מאוד חשובה כשאתה חברה ציבורית. וזה בעצם החיסרון, כן? בעצם שאתה לא יכול בעצם לדעת מה יקרה איתך רבעון הבא, פחות או יותר, עד אולי, אתה יודע, עד שזה מאוחר מדי. לפי דעתי זה היה כבר יותר מדי עבור ההנהלה של זילו, היא אמרה, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, כי עם כל הכבוד לכל האימור הזה, יש לנו גם משקיעים, כן? אנחנו לא יכולים עכשיו לצאת למהלך כזה עם כל כך הרבה תנודתיות. ובסוף אני אתן לך גם נקודה שנייה של למה שאני חושב זה היה שינוי גדול מדי עבור זילו, כי זילו בסוף היא אגרגטור, נכון? היא אגרגטור של מידע, היא כמו הגוגל של עולם הנדלן בארצות הברית. חיפושי הנדלן לרוב מתחילים דרכה, בין אם זה שכירות, בין אם זה קנייה, וכאן יש לך פעילות שהיא שונה לחלוטין, כי ב-iBuying, אני חושב שהזכרנו את זה בפרק הקודם, זילו נהנית רק ל-10% מהעסקאות. בעצם כשאתה נכנס לזילו ואתה רוצה למכור לה את הנכס שלך, רק ב-10% מהמקרים באמת תקנה. וכשאתה משאיר בעצם 90% מהיוזרים בלי מענה, יש פה קצת התנגשות. זה קצת לא מיושר עם הברנד, קצת לא מיושר עם המישן. ואז באמת עולה השאלה, אוקיי, אז מי אנחנו? מה אנחנו? אנחנו רוצים לשרת את כולם? אנחנו שחקן נישה שרוצים לשרת רק צורך מאוד מסוים, מאוד ספציפי? שאלה. אני חושב שזה היה שינוי גדול מדי עבור החברה.
אני חושב שהשאלה המעניינת תהיה לאן זילו תלך מכאן. כאילו, אוקיי. אספנו את השברים, בסוף החברה ממשיכה לזוז. רוב ההשערות שאני שומע זה, ואני קורא מאנליסטים, זה להיכנס לתחום שהוא מה שנקרא power buying, שזה בעצם לא להיות שחקן אקטיבי בשוק, לא לקנות ולמכור בעצמך, כמו שהם ניסו ונכשלו, אלא לתת לביירים שלך, לביירים בפלטפורמה, לתת להם שירותים נלווים, שיכולים לעזור להם כשהם קונים דירה.
נכון, אז אם אנחנו מסתכלים רגע על השרשרת הערך הזו בעולם הזה של קניית נכסים, אז בשלב הראשון יש לך את ה-top of funnel, שזה הגילוי של הנכס, אתה בוחר נכסים, אתה מחפש אותם, זה זילו מה שעשתה עד היום, ובקצה השני, מה שזילו הלכה עליו, זה הקנייה והמחירה של הנכסים, ממש להיות מעורבת, אבל באמצע יש לך ספקטרום של המון המון שירותים משלימים, שאתה בעצם יכול להיות כזה enabler של העסקה. אתה יכול לתת מימון, אתה יכול לעזור אולי עם הצעת ביטוח, אם יש לך כזה איזושהי הלוואת גישור, איזה bridge financing שאתה יכול לתת למוכרים, וזה בעצם אולי זו באמת הדרך שהיא יותר low risk עבור זילו, להיות כן מעורבת בחלק אולי יותר רווחי, ולקחת יותר צ'אנק משוק הנדלן, מבלי בעצם להסתכן בכל העסק הזה של תנודתיות, של קנייה ומחירת נכסים.
מגניב, אז בהחלט יהיה מעניין לעקוב, אנחנו אולי נעשה אפילו פולו-אפ שלישי על זילו בעתיד, ואני מקווה שמאוד מאוד שיצליח להם.
איך שזה נראה עכשיו, הפרק הבא יהיה על אופן דור, כי החברה נראה שעל טיל והולך לה, ואני חושב שיהיה מאוד מעניין דווקא לעקוב אחרי אופן דור, האם היא באמת מצליחה לפצח את התחום הזה של iBuying, כי בסוף אופן דור תוכל לתת לנו את הניסוי הטבעי של האם טכנולוגיה, האם בעצם שימוש בביג דאטה יכול לאפשר לך כחברה לחזות מחירי נדלן ולנצל אותם לטובתך, מה שאין לשחקנים קטנים יותר. ואנחנו היום יודעים שזילו לא הצליחה, אופן דור בינתיים הצליחה, בוא נראה.
אז יהיה מעניין לעקוב. אני רוצה להגיד לך, אביעד, כאילו, תכל'ס, זה היה אחד הדברים הכי כיפים שעשינו לדעתי בפודקאסט. כאילו, גם ממש אהבתי שדיברנו על זילו, כי זה גם חברה כזאת שהרגשתי שחידשנו להרבה אנשים, ובאמת היה שם איזשהו אקט אסטרטגי נורא נורא מעניין לנתח אותו, וגם די מהר, לצערם, הוא נכשל, ואז היה לנו עוד הזדמנות גם לנתח את הכישלון. זה היה מגניב, אני נהניתי מזה.
נכון, אתה יודע, לפעמים אומרים על אנשי אסטרטגיה ש... טוב, זה לא חוכמה גדולה. הם מנתחים עכשיו מה הולך לקרות בעוד 10 שנים. אז פה היה לנו באמת הזדמנות לראות משהו שמתבשל, שתיעדנו כזה ככה פחות או יותר בזמן אמת, וראינו גם את התוצאה שלו מהר מאוד. אז זה נדיר, במיוחד בחברות ציבוריות. בוא נראה מה החברה הבאה שיכולה לתת חוויה דומה. יהיה מעניין.
מגניב. מאזינים יקרים, לנו היה כיף, אנחנו מקווים שגם לכם. אם אהבתם את הפרק הזה, בבקשה, תעזרו לנו להפיץ את הבשורה. אנחנו כל הזמן מנסים להגיע לעוד מאזינים. אז תעשו את השאר בספוטיפיי או באפל, תשלחו בקבוצות וואטסאפ, תספרו לאנשים, יש אחלה פודקאסט, אולי יעניין גם אתכם.
ותודה ענקית לפטרונים שלנו שתומכים בנו בפטריון, אנחנו נשים קישור בשואו נוטס, וגם מוזמנים לקבוצת הפייסבוק שלנו, שאם עדיין לא הצטרפתם, ממש ממליצים לכם להצטרף, יש לנו שם דיונים שעולים אחרי כל פרק, ונהיה שם מאוד מאוד מעניין לאחרונה. אז אנחנו נשים גם לינק לקבוצת הפייסבוק בהערות לפרק.
הערה אחרונה, אביעד, אתה יודע פטריון שלנו, שזה המקום שבו התומכים שלנו נותנים לנו איזשהו סכום קטן של בין דולר ל$5 בחודש, צומח בקצב של 30% month over month. היינו חודש שעבר ב$100 לחודש, ועכשיו אנחנו כבר יותר מ-130.
כמה אנחנו יכולים לגייס עם הקצב צפיחה הזה? זה מטורף.
מנהלי ספאקים, תנו אלינו בפרטי, בדיוק, מה שנקרא.
אז עד כאן, הפרק פולו-אפ על זילו, נתראה בפרק הבא. ביי ביי.
ביי.